שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, שלום שלום, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאים הנהדרים שלנו, ומנדי אור, ובורי כהן, יוצאים לדרך. מה מדאיג יותר, יהודי ירי שמיים, מאשר החינוך של הילדים שלו? מה מעסיק יותר, אבא ואמא, ירי שמיים, יותר מהעתיד של הילדים שלנו? המחשבה, מה יהיה איתם? המחשבה, איך הם יגדלו? ובעיקר, המחשבה, הרצון והתשוקה, איך נזכה שהם ימשיכו באותה הדרך? שלמה המלך, החכם מכל האדם, סיכם את התובנה הזו בשש מילים. גם כי יזקין לא יסור ממנה. איך ריבונו של עולם גורמים לכך שגם כי יזקין, שגם כשהוא יהיה מבוגר יותר, גם כשהוא יהיה ברשות עצמו, הוא ימשיך בדרך שלנו. קל מאוד לשלוט בילד כשהוא קטן. בגיל 4, בגיל 5, להבטיח לו סוכריה, לגעור בו, למשוך אותו לבית הכנסת, כי אבא הולך ואתה לא יכול להישאר בבית, בסדר. כשהוא קטן, בגיל 4, 5, 6, 7, קל מאוד לצפות את המהלכים שלו. אבל מה עושים כשהוא יהפוך להיות עצמאי? יום אחד הוא הרי יצא מהבית, בגיל 14, בגיל 15, בגיל 18, יום אחד הוא ילך לפנימיה, יום אחד הוא יהיה ברשות עצמו. הוא יישב שעות על שעות בתוך הסדר, ורק הוא ידע מה הוא עושה. אפילו המשגיח לא ידע כל מה שקורה איתו. ואז כשהוא יתחיל לחפש את עצמו, למצוא את עצמו, לכוון את הדרך האישית שלו בחיים, אז תישאל השאלה, גם כי יזקין. מה עושים שגם כשהוא יזקין, הוא ימשיך באותה הדרך, ונזכה באמת לגדל בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצווה? אבל עובדה היא שמצליחים. ככל שהשאלה היא גדולה ועצומה, עובדה היא שעם ישראל חי. זה פלא הפלאות. זה סוד הסודות. עובדה היא שאין מחנכים כעם ישראל. אין ממשיכי מסורת, אין מחברי חוליות כעם ישראל. עברנו כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה טלטולים, כל כך הרבה אופנות ומודות ותפיסות ופילוסופיות השתנו, ועדיין החינוך היהודי, אותה תורה ואותן מצוות, ואותה מצה ואותה לולה ואותו תפילין, עדיין יהודים ממשיכים להניח, עובדה היא שאנחנו מצליחים. והשאלה היא, איך מצליחים יותר, ומה בעצם הסוד כדי להצליח? אגב, זה יהיה חשוב לנו להמשך השיעור, לפני 20-30 שנה, 30 שנה כבר, קרא אדם מפורסם מאוד מהודו, אדם שאומנם הוא דמות של עבודה זרה, אבל קרא אדם מפורסם מאוד, הדלי למה, אדם שהוא מפורסם מאוד, שמשפיע על מאות מיליוני אנשים, קרא אליו משלחת רבנים מארצות הברית, ושאל אותם שאלה. אני שובר את הראש, הוא אמר להם, איך להמשיך את החינוך של בני העם שלי? הוא היה בטיבט, שם הוא הוביל איזשהו סוג מסוים של דת, והסינים גירשו אותו משם. והיות שהוא נגד מלחמות, אז הוא לא נלחם, והוא עבר בשקט, הוא בהכנעה, הוא עבר להודו. ומשם, מהודו, הוא מנסה להמשיך את המסורת הוותיקה העתיקה שלו, שהיא מאוד מאוד חשובה. והוא אומר לרבנים, זה לא עובד. אין לנו כבר מרכז, אין לנו שלטון, אין לנו עיר בירה, אין לנו מוקד עלייה לרגל, ואני לא מצליח. הצעירים, הדור החדש, שנולדים לתוך המציאות החדשה הזו, רחוקים מהמרכז, רחוקים מהמנהיג, רחוקים מהפילוסופיה, כבר לא ממשיכים באותה הדרך. הדת נחלשת. איך אתם, הוא שאל את הרבנים, 1900 שנה הייתם בגלות? 1900 שנה הסתובבתם בכל העולם, יהודי אחד בקהילה, שניים בעיר, יהודים חיו בכפרים, בעיירות, בלי מניין, בלי קריאת התורה. מה החזיק אתכם? מה החזיק דור אחרי דור 1900 שנה? בלי ירושלים, בלי עיר בירה, בלי שלטון, בלי בית מקדש. עדיין כל כך הרבה שנים אחרי. אנחנו עדיין מתפללים את אותה התפילה. ולירושלים עירך ברחמים תשוב. מה החזיק את האהבה שלכם? מה העביר לילדים את התשוקה שהייתה להורים ולסבים ולסבי הסבים בכל הדורות? ובכן, מה סוד החינוך היהודי? אני רוצה לדבר היום על נקודה נפלאה מספר התניה. אדמור הזקן לא מחבר את זה לשאלת הפתיחה, אבל תמיד אנחנו מחפשים שהמסגרת ככה תהיה עכשווית ורלוונטית, מעבר לסוד הדברים עצמם. אדמור הזקן פה בפרק ה' בתניה, נותן ממש את הבשורה, מלמד אותנו איך נראה חינוך יהודי. וזאת נקודה שכל כך צריכים היום לחדד אותה, כי אנחנו קצת שוכחים אותה. בלהט החיים, בלהט המרוץ, בעיסוק של כל אחד בקריירה שלו, בעצמאות שלו, אנחנו לפעמים שוכחים את עיקר החינוך. ואז באים ושואלים, כשהילדים מתבגרים, מה הפסדנו? מה איבדנו? אדמור הזה כן, בפרק ה' בתניא, מעלה עוד נקודה. בואו נשים לב, הוא אומר, שהאמת היא שבתורה אין תרי"ג מצוות. יש תרי"ב ומצווה אחת, שעומדת כנגד כולם, לימוד התורה. אצל יהודים כל הזמן אומרים תורה ומצוות. אבל מה זה? התורה היא בסך הכל פרט מתוך תרי"ג מצוות. למה לא אומרים תפילין ומצוות, מצה ומצוות, לולה ומצוות? לא. כל המצוות הם יחידה אחת, תפרישות בית מצוות. לימוד התורה שהוא גם מצווה מתוך, ולמדתם אותם וכו' ושינלתם לבניך, הוא גם מצווה, אבל הוא עומד של עצמו. החינוך היהודי, המסורת היהודית עומדת על תלמוד תורה כנגד כולם. זה נפסק להלכה שתלמוד תורה זאת מצווה שעומדת כנגד כל המצוות. עד כדי כך שלא מפסיקים לימוד תורה בשביל מצווה שיכולה להיעשות על ידי אחרים. אם עוברת למטה הלוויית המת, גמילות חסדים, הכנסת קלה, ויש מישהו אחר שילך, לא מפסיקים לימוד תורה בשביל זה. בכמה וכמה פרטים לא מפסיקים לימוד תורה של תינוקות של בית רבן בשביל בניין בית המקדש. לימוד תורה זה ערך בפני עצמו, שעליו עומד החינוך שלנו, עליו עומדת המסורת שלנו. אני רוצה לומר עוד נקודה אחת בפתח הדברים, ומיד נגלוש לתוך הרעיון, מה החשיבות של לימוד התורה, למה החינוך שלנו עומד על לימוד. רבותיי וגבירותיי, בואו נשים לב על נקודה נפלאה, שכל כך שכחנו אותה היום. תשאלו הורים יהודיים, נשאל את עצמנו, כולנו הורים, מהו חינוך? מה עיקר החינוך שלנו? כולם יענו, חינוך זה להרגיל, להרגיל למצוות. כשהילד רק מתחיל לגדול, מלבישים לו ציצית, מסדרים לו פאות, אבא לוקח אותו לבית הכנסת, מרגילים אותו לשבת ליד אבא להתפלל, מרגילים אותו לציצית, מרגילים אותו לפסוקים, מרגילים אותו ללולב, מרגילים אותו לאכילת מצה. מה זה חינוך? חינוך זה תרגולת, להכניס אותו לרוטינה הזו של קיום מצוות. אבל פלא פלאות, זה חינוך מדרבנן. התורה לא צוותה אותנו על זה. בתורה אין שום מצווה לחנך ילד לקיום מצוות. לחנך ילד למצה, ללולב, זה הוא יתחיל בגיל 13. מדאורייתא, מדברי תורה, מהו חינוך? ושיננתם לבניך. ללמד ילד הלכות לולב. ללמד ילד משמעות הלולב. לספר לילד סיפור על הדרך שבה יהודים מסרו נפש על מצוות לולב. לספר לילד מדרש והגדה על החשיבות של סוכה. שהגויים יוצאים ומבעתים, ויהודי נשאר בסוכה גם בחמה וגם בגשמים. התורה איך שהיא בונה את החינוך היהודי, זה חינוך שמבוסס על לימוד, על למידה משותפת, על אבא ובן, אבא ובת, שיושבים ביחד, על אמא שיושבת עם הילד ומספרת לו סיפור יהודי לפני השינה, על אבא שיושב בליל שבת עם הילדים ולומד איתם פרשת שבוע. איך אתם הבנתם את זה? איך אתם הבנתם את זה? ככה עובד החינוך היהודי מדברי תורה. רבנן באו והוסיפו את התרגול למצוות, לא הסתפקו בחינוך תיאורטי, אלא הוסיפו חינוך למצוות. ואנחנו משום מה מזניחים את העיקר, ועוברים להתעסק במה שיותר קל, בלמשוך את הילד לבית הכנסת, להרגיל אותו למצוות, להכניס אותו לרוטינה הזו הפרקטית. אבל את עיקר החינוך שהוא מדאורייתא, ושיננתם לבניך, את זה הפרטנו. העברנו למלמדים, העברנו למנהלים, האחריות מוטלת עלינו. אבל מדאורייתא זה עיקר החינוך היהודי. למה? זה הנושא של השיעור שלנו היום. מה נותן לימוד התורה? מה נותן את הלמידה? מה נותן את החשיבה? מה נותן הסיפור? מה נותן הניגון? שלא יכולים לתת המצוות עם היתרון שלהם, שגם נדבר בקצרה על היתרון של לימוד של קיום המצוות כמובן. אבל היום עיקר השיעור עוסק במשמעות של לימוד התורה. אדמור הזקן כאן בפרק ה' בתניא, נותן בחצי השני של הפרק הגדרה מדהימה. אני אומר את זה בשפתו, ואחר כך נתרגם. לימוד התורה הוא אור פנימי, ואילו קיום המצוות הוא אור מקיף. לימוד התורה חודר בפנים, והמצוות מקיפות עלינו מבחוץ. ובעברית פשוטה, תורה יוצרת קשר. תורה יוצרת חיבור. תורה לוקחת, איך אומר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את הארון, מפרש רשי, קחהו בדברים. קח את הארון, תסחף אותו, תלהיב אותו, תכניס אותו לתוך העבודה, תלמד אותו את ערכה של העבודה. למה? כמו שאמרנו בשיעור הקודם, כי תורה חודרת פנימה. רעיון זה המושג היחיד בעולם שהופך להיות חלק מאיתנו. כשאדם לומד משהו, הוא לא לומד על המשהו. כשיושב בחור ישיבה ולומד על שור שנגח את הפרה, הוא לא לומד על השור, הוא לא לומד על הפרה. הוא עצמו נהיה השור, והוא עצמו נהיה הפרה. הוא חושב את הראש של השור, וחושב את הראש של הפרה, וחושב את הראש של בעל השור, וחושב את הראש של בעל הפרה. רעיון הופך להיות אני. הדבר היחיד שנכנס לתוכנו, שלוקד אותנו, שלוקח אותנו, שמלהיב אותנו, זה רעיון. כשאני חושב על סברה, סברה עיונית, אני מתייגע בתורה, יושב ומנסה להבין את הסברה של הבעיה, את הסברה של רבה. ואני מבין את הסברה, אני אור גדול והבנתי את הסברה. הבנתי בכוח או בפועל. הבנתי אם ללכת ככה או ללכת אחרת. הבנתי אם זה בירור או שזה גזירת הכתוב. אם זה דין או סברה. הבנתי את הרעיון, הבנתי את הסברה. ההיגיון שלי בפנים. הדמיון שלי בפנים. ההתלהבות שלי בפנים. תורה חודרת פנימה. תורה לוקחת את האדם עצמו ומשנה אותו, מרוממת אותו מבפנים. בואו נזכר במילה הנפלאה שאמר רב יוסף. הגמרא מספרת על רב יוסף את הסיפור המפורסם. שכל שנה בחג השבועות היה עושה סעודה גדולה לחכמים. יום התו לרבנן. כולם ידעו שאצל רב יוסף יש התוועדות גדולה בחג השבועות. פעם שאלו אותו רב יוסף, למה בחג השבועות? למה לא בפורים? נעשה אז נס לאבותינו. אם לא פורים לא היינו כאן היום. למה לא בראש השנה? ביום שבו כולו משמנים וחיקו ממתקים, היום שמכריע את גורלנו לכל השנה. להראות שאנחנו בטוחים בדין. למה לא בפסח? יצאנו ממצרים. מה דווקא חג השבועות? אמר להם משפט, אילב היומה, כמה יוסף איקה בשוקה. איך הפכתי להיות רב יוסף? אילב היומה, אם לא היום הזה של מתן תורה, מה ההבדל ביני לבין כל היוספים האחרים? איך הפכתי להיות רב יוסף? מוסיף שם רשי משפט מדהים. מה קרה ביום הזה? למדת תורה? נו אז מה? כל יום אתה מקיים מצוות. מה קרה ביום הזה? אילב היומה, אומר רשי, שלמדתי תורה ונתרוממתי. תורה מרימה את האדם. מלבישה עליו כתר, כי תורה לוקחת את האדם עצמו. תורה נכנסת לתוכנו ולוקחת את ההיגיון, לוקחת את ההתלהבות, ובוא נאמר את זה במשפט אחד, שזה נקודת העניין. כשאדם לומד תורה, לומד על מצווה, מבין את ההיגיון של מצווה, שומע סיפור על מצווה, שומע מדרש על מצווה, שומע סיפור חסידי על החשיבות של מצווה, הוא לא רק מקיים אותה, אלא לומד אותה. הוא עושה אותה גם בשביל עצמו, גם בזכות עצמו, ולא רק מפני הציווי. זה משפט מאוד עדין, ובואו נבין את זה. מהו חינוך? חינוך זה לגרום לילד לעשות גם בשביל עצמו, ולא רק מפני הציווי. שזה לא יישאר אור מקיף, שזה לא יישאר צייטני, שזה לא יישאר קנוע, אלא יהפוך להיות משהו של הילד עצמו. להפוך אותו מחייל לגנרל. להפוך אותו מחייל של המהפכה, לאידיאולוג של המהפכה. מה קורה כשאדם הופך להיות אידיאולוג? כשהוא הופך להיות אידיאולוג, המהפכה נהיית שלו. הוא בוער בה. הוא אכפתי אליה, הוא כואב אותה, הוא שמח בניצחונה. חייל, מה אכפת לו? חייל פה בשביל העבודה. ניצח, הפסיד, הוא חוזר הביתה. גנרל, זה החיים שלו. גנרל הוא לא לוחם בשביל המלך, הוא לוחם בשביל עצמו. אבל איך הוא הפך להיות גנרל? כי הוא נקשר. כי הוא חצה את גבולות האנושי והוא התחבר בעומק נפשו עם הרעיון עצמו. ליהודים יש תורה. ליהודים אין רק מצוות, שלמצוות יש את המעלה שלהם, כמו שנדבר עוד מעט, הנעשה, הצייטנות, הקניות, שזה עניין גדול ועצום בפני עצמו, אולי העניין הכי גדול שיש לנו. אבל יחד עם זה ליהודים יש עוד משהו. אשר נתן לנו תורת אמת, הקדוש ברוך הוא לא רק ציווה אותנו, הקדוש ברוך הוא גם הסביר את עצמו. הוא גם מושך אותנו, הוא גם הופך את זה לשלנו, הוא מכניס את זה לתוכנו, הוא הופך את עצמנו לחיילים של המהפכה. זה סוד החינוך היהודי. שלמה המלך אומר, גם כי יזקין לא יסור ממנה, איך? חנוך לנער על פי דרכו. מה זה על פי דרכו? אנשים שוטים חושבים חס וחלילה על פי דרכו. בדרך שנראית לו, בדרך, היום כבר הנער קובע את החינוך, מה הוא אוהב? חס ושלום, חס וחלילה. חינוך דמוקרטי. חלילה, אין פה דמוקרטיה, כולנו עבדי השם. עבדים, אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. אז מה זה על פי דרכו? על פי דרכו הפירוש הוא, בדרך שנכנסת פנימה. על פי דרכו, בדרך שמתיישבת אצלו. קח את הערכים הגדולים, לא את הערכים שלו, את הערכים של הקדוש ברוך הוא, את הערכים של ההורים, אבל תלביש אותם עם סיפור חסידי, עם ניגון חסידי, עם ליל שבת שאבא יושב עם הילדים, ואומר וורט על פרשת השבוע, וכל אחד מהילדים מוסיף מעצמו איזשהו וורט. כמה אנחנו מכירים את ההרגשה הזו שילדים חוזרים ביום שישי הביתה, עם עיניים נוצצות. אבא, היום אני הראשון מספר בשולחן. היום אני הראשון אומר וורט. היום אני הראשון אומר פרפראות על הפרשה. היום אני הראשון שאומר איזשהו דרוש על הפרשה. הוא נוצץ, למה הוא נוצץ? כי הוורט שלו, הוורט התיישב בהיגיון שלו, הוורט התיישב בהתלהבות שלו, הוורט ריפה איזה צלקת בנפש, נתן לו כוח למשהו שהוא קשה לו, למשהו שמגביל אותו. זה הכוח של תורה. אומר אדמור הזקן, תלמוד תורה כנגד כולם. למה? כי לתלמוד תורה יש יתרון שאין לקיום הצייטני, שתורה הופכת להיות אור פנימי. תורה חודרת פנימה. היא חודרת אל תוך ההיגיון שלנו. היא חודרת אל תוך ההתלהבות שלנו. אל תוך התשוקות שלנו. ומרפאת אותם ומשקמת אותם ובונה אותם מחדש. הופכת אותם להיגיון אלוקי, להתלהבות אלוקית, לאינטרס אלוקי. הופכת אותנו עצמנו לחלק מהעניין. עכשיו נבין דבר גדול. מורי חב"ד, הרבי מלובביץ' והקודמים מדברים על זה הרבה מאוד, על העניין הזה. כולנו יודעים שבמתן תורה ירדו המלאכים, אמרו, שאל אותם הקדוש ברוך הוא, האם תרצו לקבל את התורה? ואנו היהודים שתי מילים, נעשה ונשמע. נעשה, נשמע כל מה שאתה מצווה אותנו ונשמע. ירדו המלאכים והלבישו להם משמיים שני כתרים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. עכשיו כל אחד שואל את עצמו, למה צריך להלביש כתר כנגד נשמע? מה החידוש לשמוע? הם הרי חייבים לשמוע, איך הם יעשו בלי לשמוע? מילא נעשה, נציית, נוריד את הראש, כמה זה קשה. אין בעולם דבר אחד יותר קשה מאשר להיות עבד, מאשר לקבל הוראות מאחרים, לא להיות נאמן לעצמך אלא לאחרים. על נעשה מגיע בהחלט כתר, אבל על נשמע, מה מגיע כתר על נשמע? מה החידוש בנשמע? איך הם יעשו בלי לשמוע? נשמע זה פרט בנעשה. אנחנו מוכרחים לומר שנשמע הוא לא רק פרט בנעשה. נשמע הוא עבודת הלב, הוא עבודת המוח, הוא עבודה גדולה, שהיא לא פחות גדולה מהנעשה. ולכן מגיע לה הכתר בפני עצמו. הם היו יכולים לומר רק נעשה. הם אמרו נעשה ונשמע, הם קיבלו על עצמם שתי דרכי עבודה. אומרים אדמורי חב"ד, פה תמון כל העניין. נעשה זאת הצייטנות, זה קיום המצוות. אבל אז הם הוסיפו, לא נסתפק רק בקיום צייטני. ננסה ריבונו של עולם גם להבין אותך, גם ללמוד אותך, גם לעמוד על סודותיך, גם לעמוד על חקרי רזיך. גם את זה ננסה להבין. נתנו להם המלאכים שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. אחד על המוכנות שלנו לציית, שזה דבר עצום. אבל עוד אחד על המוכנות שלנו ללמוד. כי כשיהודי לומד, הוא נכנס פנימה. זה נהיה המצווה שלו, המצווה הזו נהיית עניינו, זה מאיר אותו מבפנים. אם נחזור לסיפור שבו פתחנו, להבדיל אלפי הבדלות, על אותו גוי ששאל, איך אתם מצליחים להתפלל לירושלים כל כך הרבה שנים? התשובה היא מדהימה. כי אנחנו לא רק מקיימים מצוות שקשורות בירושלים, אנחנו לומדים על ירושלים. וכשנכנסים יהודים בין מינכן למעריב לבית הכנסת, ופותחים ספר, פותחים משנה הסקוטשים, פותחים רמב״ם של עבודה וקורבנות, לומדים הלכות הקשורות בהלכתא למשיחא, באותה שעה יהודי נמצא בירושלים. כשהוא לומד על העזרה, והוא לומד על ההיכל, והוא לומד על מעלה ההר, והוא לומד איפה היו הכהנים שומרים, והוא לומד על הלשכות, והוא לומד על הקורבנות, והוא לומד מתי התמיד נשחט, מתי התמיד נשחט בפסח, בערב פסח. הוא שם, הוא בירושלים. תורה מחיה בתוכו, מחיה בתוכו את המציאות, מחיה בתוכו את האלוקות, מרימה אותו למקומות כאלו, שהוא לא יכול להיות שם בדרך אחרת. אומר לך אדמור הזקן, זה היתרון הגדול בתורה, בואו נקרא את זה בפנים. במילים כל כך מיוחדות, וזאת מעלה יתרה, אני בעמוד השני של פרק ה', וזאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה לאין קץ, אשר במצוות ידיעת התורה והשגתה, על כל המצוות מעשיות, ואפילו על מצוות התלויות בדיבור, ואפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור. על המצוות שבמעשה, יותר מהמצוות שבדיבור, ואפילו תלמוד תורה שהוא גם בדיבור, יש יתרון במחשבה. בתלמוד תורה התיאורטי, המחשבתי, ההגותי, הטהור. כי על ידי כל המצוות שבדיבור ומעשה, הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש, ומקיפה אור השם מראשה ועד רגלה. ובידיעת התורה, מלבד שהשכל מלובש בחוכמת השם, הנה גם חוכמת השם בקרבו, מה שהשכל משיג ותופס ומקיף בשכלו, מה שאפשר לתפוס לו ולהשיג מידיעת התורה, איש כפי שכלו וכוח ידיעתו והשגתו בפרדס. התורה לא רק מקיפה אותנו מבחוץ, לא רק מייצרת, לא רק מחנכת למעשה, תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה, היא לא רק מייצרת צייטנות ומייצרת קניעות ומייצרת כפיפות וקבלת עול, שזה עניין חשוב בפני עצמו. בלעדי יראת שמיים אנחנו לא נתקיים. בוודאי שהתורה מייצרת גם, חוכמה מייצרת גם יראה. אבל בתורה יש יתרון מיוחד שאין אותו ביראה, וזה סוד החינוך היהודי. תורה נותנת משמעות. היא לא מייצרת רק משמעת, היא מייצרת משמעות. היא מייצרת חיבור, היא מייצרת קשר מאוד מאוד עמוק. כשאדם לומד, הוא הופך להיות אדם אחר. כשאדם מקיים מצווה, אז כמובן שהמצווה מקיפה אותו מבחוץ. אבל אתה יכול להגיד שהוא עצמו השתנה. אתה יכול להגיד שכשאדם מניח תפילין, אז בהכרח הראש שלו נמצא בפנים, בהכרח הראש שלו מרוכז, הוא יכול לחשוב חס וחלילה שטויות. יכול לחשוב על הבורסה, ויכול לחשוב על הבנק, ויכול לחשוב על שטויות אחרים שהוא שמע בחדשות. אבל כשאדם לומד תורה, הוא לא יכול לחשוב על שום דבר אחר. המוח שלו תפוס, המוח שלו מתרומם, המוח שלו משתנה, הכללים עצמם של השכל הולכים ונעים אחרים. ברוח זו, הסביר פעם רבי מלובביץ' נקודה מיוחדת במינה, אנחנו, יש רמב״ם, רמב״ם מאוד מאוד תמוע, משפט שכולנו מכירים אותו, והרמב״ם הופך אותו. אחד המשפטים היהודיים הקלאסיים, שמחנכים עליהם ילדים יהודים מדורי דורות, הרמב״ם הופך את המשפט הזה. מתי אברהם אבינו הכיר את בורו? מתי אברהם אבינו גילה? מתי אברהם אבינו הכיר? מתי אברהם אבינו הגיע למסקנה שיש משהו מעבר לפרחים? שיש משהו מעבר לטבע? שיש משהו למה שנראה בעיניים? שיש משהו שהוא לא מוחשי, מעבר למוחשיות? אז כל יהודי יודע את התשובה. בן 3 הכיר אברהם את בורו. יש הרבה משפחות שנוהגות שהילד המתוק של האופשרנש, הילד המתוק של התספורת, עומד על השולחן וגוזזים לו את השיער, גוזזים לו את המכינים את הפאות, והילד אומר את זה, צריך הרי לומר איזה משפט. אז הילד אומר, בן 3 הכיר אברהם את בורו. יש נוהגים כך. בא הרמב״ם, אגב, יש לזה מקור בתורה, רמז בתורה, מאיפה יהודים שבן 3 הכיר אברהם את בורו? יש לזה רמז. כתוב, עקב אשר שמע אברהם בקולי. עקב, אותיות קוף עין בית. זאת אומרת שאברהם אבינו שמע בקול הקדוש ברוך הוא, קוף עין בית שנים, 172 שנים. אבל אברהם אבינו חי בעולם קוף עין ה' שנים, 175 שנים. אלא מה אני צריך לומר? שבן 3 הכיר אברהם את בורו. 3 שנים הוא לא הכיר. בגיל 3 הוא הכיר, ונותרו לו עוד 172 שנה של הכרת האלוקות, של דבקות באלוקות. בא הרמב״ם, בתחילת הלכות עבודת כוכבים, ונוצא מהפכה. בן 40 הכיר את בורו. מתאר שם הרמב״ם את כל המסלול שאנחנו מכירים מהמדרשים, איך אברהם אבינו חיפש ושאל מי מסובב את הגלגל הגדול הזה, איך יכול להיות שהגלגל מסתובב מעצמו, ואנחנו מכירים מהמדרשים את הסיפורים, איך הוא נלחם באבא שלו ושובר את הצלמים של תרח וכולי וכולי. הוא מסכם הרמב״ם, הוא בן 40 הכיר את בורו. שואל שם הרייבד, והרמב״ם לא הכיר את המשפט, את המדרש הפשוט שבן 3 הכיר את בורו? למה בן 40? למה אתה צריך לשנות ממדרש פשוט שכולם מכירים אותו? שיתקבל על כולם. לא בן 3, בן 40, למה? יותר מזה, שאל פעם הרבי מלובביץ', אם הרמב״ם רוצה להרחיק עדותו, אם הרמב״ם לא מעניין אותו גיל 3, זה נשמע לו גילוי ילדותי, רוצה גיל בוגר, למה בן 40? יש מדרש אחר שאומר, בן ממחת, אז תרחיק יותר ל-48. יש גם מדרש כזה. למה הוא דווקא תפס במספר 40? בן 40 הכיר אברהם את בורו. אלא, אומר לך הרמב״ם כאן עניין עצום, יסוד גדול בהתקשרות בין יהודי לקדוש ברוך הוא. בן 40 הכיר את בורו. בן 40 זה הפך להיות שלו. בין 40 לבינה, בין 40 מגיע האדם לשלמות השכל והכרה, לאיזושהי בגרות מסוימת של בינה, של תפיסה של דברים. אומר לך הרמב״ם, מתי אברהם אבינו התקשר עם הקדוש ברוך הוא? מתי זה הפך להיות שלו? מתי הוא התרומם מדרגת אדם לדרגת איש האלוקים? לדרגת אדם שמוסר נפשו בשביל הקדוש ברוך הוא? זה קרה בגיל 40. למה? כי בגיל 40 הוא הבין היטב. הוא הגיע לשלמות ההכרה. נכון שבין 3 התחיל אברהם את הקשר, אבל בן 3 התעוררה בו אמונה. העיר עליו הקדוש ברוך הוא את האור שלו, והאור של הקדוש ברוך הוא משך את אברהם אבינו, והתנוצצה בו אמונה. פתאום קם ילד, אחרי 2,000 שנות בריאה, והתחיל לשאול, מי? למה? והגיע למסקנה שהאמת נמצאת מעבר לפרחים, האמת נמצאת מעבר לטבע. זה בזכות הנגיעה של הקדוש ברוך הוא, זה כוח האמונה. אבל אמונה זה עדיין לא אני. אמונה זה לא שלי. אדם מאמין, ובאותו משפט הולך לגנוב, ובאותו משפט מדבר לשון הרע. האמונה היא כוח מאוד רחוק, שמתגלה מאוד עמוק, שמתגלה רק ברגעים גדולים. אומר לך הרמב״ם, אי אפשר להגיד בן 3 הכיר, כי הכיר זה אני, אמונה זה עוד לא אני. בן 40 הכיר. מתי זה הפך להיות של אברהם אבינו? מתי זה הפך להיות בוער באברהם אבינו? זה קרה בגיל 40. לנושא הזה יש משמעות מאוד מאוד חשובה בחינוך עצמנו ובחינוך הילדים. קודם כל בחינוך הילדים, כמו שהתחלנו. בהרבה מקרים אנחנו שוכחים את עיקר החינוך. אנחנו מתעסקים עם להרגיל, אבל שוכחים שחינוך זה להאהיב. חינוך זה לא להרגיל, חינוך זה להאהיב. חינוך זה לגרום לילד להימשך לדברי תורה, למשוך את ליבו, להעריך את דברי תורה, לרצות להצליח בדברי תורה. וזה קורה כמובן באמצעות דוגמה אישית. זה קורה כמובן באמצעות המסירות של ההורים, התפילות של ההורים, אבל זה קורה במידה רבה מאוד מאוד בזכות לימוד התורה. כשיש בבית משמעות ולא רק משמעת. כשאנחנו לא רק צועקים על הילד, לך ליטול ידיים. מה זה לאכול בנטילת ידיים? מה זה לקום בבוקר בנטילת ידיים? אנחנו לא רק עושים את זה. אנחנו גם יושבים עם ילד ומסבירים לו. כשאתה קם בבוקר יש רוח תומה על הידיים. כשנוגעים באוכל עם רוח תומה, אז הרוח תומה הזו משפיעה על האוכל. אנחנו מכניסים לו פנימיות, מכניסים לו משמעת, ואז מה קורה? רעיונות נכנסים פנימה. רעיונות מתאחדים עם המהות הפנימית שלו, ומרימים אותו, משנים אותו. אז זה נכון לגבי חינוך הילדים, וזה נכון גם לגבי חינוך עצמנו. אי אפשר לחנך ילדים בלי שנחנך קודם את עצמנו. אדמור הזקן, אחד החידושים הגדולים שאדמור הזקן הלך אליהם במסירות נפש, זה היה ויכוח גדול בינו לבין כל חבריו מהחברה הקדישא, תלמידי המגזין מזריץ'. עובדה היא שרק אדמור הזקן הגיע למאסר. גדולי התלמידים האחרים, קדושי עולם, שרפי עליון, לא הגיעו. זאת אומרת שאצל אדמור הזקן היה איזושהי ייחודיות שהוא נלחם ונאבק עליה עד הסוף, עד ציפור נפשו, ולכן הוא היה במאסר, ולכן הוא גם זכה לצאת ממאסר. אדמור הזקן טען, צדיק באמונתו יחיה, לא יחיה. היה אז ויכוח גדול בין תלמידי המגיד ממזריץ', איך מרימים יהודי, איך סוחפים יהודי, איך נותנים ליהודי חשק בעבודת השם. כל התלמידים אמרו, צדיק באמונתו יחיה. הסתכלו על, יבואו אל הצדיק, הסתכלו אל הצדיק, יושפעו ממנו, התלהבו מהריקוד שלו, התלהבו מהשירה שלו, התלהבו מדברי התורה שלו, ומתוך זה יקבלו כוח לעוד שנה של עבודת השם. וכל פעם שיהיה להם שאלה, שיהיה ליהודי ספק, הוא ייזכר בתואר הפנים של הצדיק, ומזה יתעורר. ואדמור הזקן אמר לו, לא כתוב צדיק באמונתו יחיה, אלא צדיק באמונתו יחיה, יחיה לעצמו. הצדיק יאמר את דברי התורה. ומה ירים את החסידים? כל אחד ירים את עצמו. מכוח הדבקות בצדיק, הם יקחו את דברי התורה של הצדיק, וכל אחד יחשוב על הדברים בעצמו. כי רק כשזה נכנס פנימה, זה הופך להיות שלך. רק כשזה נכנס פנימה, זה מרים אותך. רק כשזה נכנס פנימה, השכל והלב עצמם משתנים. אין קיצורי דרך בעבודת השם. היום בימינו, כמה הנקודה הזו על אור פנימי ואור מקיף, קריטית בימינו. עולם הזה נמצא מול העיניים. עולם הזה רודף אותנו. לא צריכים לעשות משהו כדי למצוא את העולם הזה. נדבר על זה בפרק הבא, פרק ו' בתניה. הדיבורים, המעשים והמחשבות שלנו, כולם באופן טבעי, הם עניינים של אגו ושל אנוכיות ושל חומר. זה המובן מאליו. ואז יהודי קם ושואל את עצמו, יושב בשבת עם עצמו וקצת מתעורר. אבל קצת אמת, קצת רוחניות, קצת דביקות בקדוש ברוך הוא. מאיפה זה יבוא? היום יש רק מקום אחד. אין דרך אחרת בעולם ללמוד על הקדוש ברוך הוא. לחשוב על הקדוש ברוך הוא, להתחיל את היום עם למידה על רצונו וחוכמתו, לקרב אותו אלינו, זה הדרך היחידה שחודרת את גבולות החומר ונכנסת לתוכנו. לראות צדיק זה נפלא, לשמוע צדיק זה נפלא, לרקוד עם הצדיק זה נשמע, זה נפלא, אבל זה הכל מסביב, זה לא אתה. בסוף אתה נשאר עם המחשבות זרות שלך, ועם הספקות שלך, והתאיות שלך. מה הדבר היחיד שבאמת מרומם אדם, שבאמת מרים אדם מעבר לעצמו, זה רק אם, רק הוא עצמו, רק שהוא לומד. ורק שהוא חושב, ורק שהוא מתבונן, אז הוא עצמו משתנה. מה זה הוא עצמו? ההיגיון שלו, המחשבה שלו, הגישה שלו, הדרך שבה הוא מתרומם, שהוא מתייחס לדברים, הוא עצמו משתנה. אומר לך אדמור הזקן, לתורה יש כוח עצום, תורה היא אור פנימי. תורה חודרת פנימה, לוקחת אותנו, ויקחו לי, תעשו לי בית שתהיה בו התורה, תיקחו אותי, אומר המדרש, אותי אתם לוקחים. למה אותי אתם לוקחים? כי כשיהודי לוקח תורה, הוא לוקח את הקדוש ברוך הוא עצמו, ומכניס אותו לתוכו עצמו, נוצר כאן ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו, בינו ובין הקדוש ברוך הוא. יש סיפור, אנקדוטה מיוחדת במינה, שחסידים מספרים. בזמנו של האדמור הזקן היה יהודי קדוש עולם, שרף, שקראו לו רב חיים חייקל מעמדור, רב חיים חייקל מעמדור. ורב חיים חייקל היה תלמיד, שהיה מסתכל עליו, ומתלהב ממנו, ומקבל ממנו אש קודש. רב חיים חייקל היה מתפלל בהתלהבות, ושר, ורוקד, ועושה מויפסים, עושה מופתים. והתלמיד היה מתפעל מהמויפסים של הרבא שלו, ושנה שלמה היה מתפלל עם זה. שנה שלמה היה לוקח את הסידור, ונזכר באש, בוער באש של הרבא, ומתפלל. היה שם חסיד חב"ד אחד, שהסתכל בקנאה על החסיד של רב חיים חייקל, ואמר, תראה איך התפילה שלו, איך הוא בוער, איך הוא מתלהב. אני, דורשים ממני דברים אחרים. דורשים ממני להיות חב"ד, ללמוד חסידות, לחשוב חסידות, להתבונן חסידות. אבל זה קשה. אפשר כל יום ללמוד, ואפשר כל יום להתלהב. תלוי איך היה המקווה, תלוי איך הייתה נתינת צדקה, תלוי איך הייתה הקריאת שמע של המיטה אתמול בלילה, תלוי כמה טהרה אתה חי. זה מסלול ארוך, וידעת היום והשבות האלה בבך, להוריד מהראש של הלב. אז הוא מאוד קינה בחסיד הזה של רב חיים חייקל. אז פעם הוא היה אצל האדמור הזקן, אצל בעל התניה, ואמר, רבי, אתה נותן לנו, כמובן, אני אומר את זה בלשון בוטה, הוא לא אמר את זה כך, אבל רבי, אתה נותן לנו עבודה קשה. תראה את החסיד של רב חיים חייקל, איך הוא מתפלל כל יום, בהתלהבות, באש קודש. התבונן בו האדמור הזקן, נכנס לדבקות גדולה, ואחר כך אמר, נגיד את זה ביידיש ואחרי זה בעברית, אר ברנט, רב חיים חייקל ברנט הנם, ונמיר ולן, אז היה לנזול ברנן, הוא בוער, רב חיים חייקל בוער בו, ואנחנו רוצים שכל אחד יבער בעצמו. היום יש רק דרך אחת להיות קשור לקדוש ברוך הוא, שכל אחד יבער בעצמו. לא להשליך את עצמנו לא על זה ולא על ההוא, הקדוש ברוך הוא רוצה כל אחד מאיתנו עצמנו. שתורה ומצוות תהיה שלנו, תהיה של המוח שלנו, של הלב שלנו, של ההיגיון שלנו, של התשוקה שלנו, של ההתלהבות שלנו, יש רק דרך אחת. להכניס פנימה, להיכנס מבפנים, לבוא מבפנים, ללמוד, לחשוב, להתבונן, לא לגשת את התפילה ולהגיד עוד הוא להשם קירו בשמו. איך אפשר להתפלל כך? מה זה? אז המוח מתחיל לשייט. לשבת לפני התפילה, לחשוב קצת, ללמוד פרק חסידות, ללמוד על גדולת השם, לקרב את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא אלינו, להתבונן בזה רגע, שיהודי חושב על זה רגע, הוא מתחיל לחיות בעולם אחר, הוא לא חושב על הקדוש ברוך הוא, אלא איך פעם אמרו על אילו תפילין שבראש, לא תפילין שעל הראש, אלא התפילין צריכות להיות בתוך הראש. הוא לא חושב על התפילין, הוא לא חושב על הקדוש ברוך הוא, אלא זה נהיה הוא עצמו. אני אסיים בסיפור מיוחד במינו, שמסכם את כל הרעיון הזה של פרק ה', וגם את הליקודה הבאה שלא הזכרנו, הלימוד תורה לשמה. איך חסיד מסתכל על לימוד תורה? איך יהודים מסתכלים על לימוד תורה? מה הסיבה שיהודים ממשיכים ללמוד, כמו שהתחלנו את השיעור הקודם, בלי תואר, בלי השכלה, בלי לקבל נקודות זיכוי על הלימוד בכולל, אולי לשלם אפילו יותר בגלל הלימוד בכולל, לחיות בצניעות, ועדיין יהודים במסירות נפש, ממשיכים דור אחרי דור, עם חינוך למשמעות, עם חינוך להבנה, עם חינוך להתאחדות והזדהות. המשפיע שלנו, רבי יואל כהן, החויזר, רבי יואל כהן, שלפני חצי שנה, הלך מאיתנו לצערנו הרב. רבי יואל היה סיפור שהיה מאוד מאוד אוהב לספר. הוא היה מוסר לפני עשרות שנים שיעור במחתרת, באיזושהי ישיבה, לא ישיבה חסידית, באמריקה, וזה היה שיעור במחתרת, אף אחד לא ידע, היה אסור ללמותניה, אז היו באים בחורים באיזה מרתף, באיזה דירה, היה בחור אחד שמארגן את זה, ורבי יואל היה מלמד אותם. בחורים נהנו, שאלו, היה אחד שתמיד היה יושב בצד, אף פעם לא מדבר. יותר מזה, לא רק שאף פעם לא מדבר, הוא בעצם היה הבחור הכי מוכשר מכולם, הכי רציני מכולם, הוא תמיד בא, אבל תמיד מהצד. פעם אחרי השיעור הוא ניגש לרבי יואל והוא ביקש שהוא רוצה אם אפשר לסדר לו יחידות אצל הרבי. אם הרבי יואל יכול לסדר, שתהיה לו שיחה אישית עם הרבי. רבי יואל דאג לו לעניין הזה, ובאמת לילה אחד ושתיים וחצי בלילה לפנות בוקר, הוא הגיע לסמסמתי ברכבת ונכנס ליחידות. רבי יואל חיכה בחוץ ומאוד מאוד התלהב, והיה מאוד נרגש כי היה בטוח שאחרי שהבחור הזה יראה את הרבי בעיניים וידבר איתו, הוא יצא חסיד, הוא יצא מקושר, וכל החומה של האדישות שלו, של העיתונאיות שלו, הדרך שמסתכל על דברים מהצד, הכל התבטא. הוא היה זמן די ארוך ביחידות, אבל כשהוא יצא הוא היה נסער, ויצא החוצה, ולא רצה להסתכל על רבי יואל, ולא רצה לדבר עם רבי יואל, ולא בא יותר לשירותניה, ולא רק שבא יותר לשירותניה, אלא במשך הזמן גם עזב את הישיבה, ולא שמעו ממנו. חלפו שנים רבות, רבי יואל זה מאוד מאוד כאב לו, זה ממש פצע אצלו. הוא בא ליחידות, ודווקא מפה התחיל איזשהו מרחק. מה קרה? אחרי שנים, רבי יואל פגש אותו פעם ברחוב. והוא סיפר לרבי יואל מה היה. הוא אומר, אני ניגשתי לרבי, ושאלתי את הרבי, למה ללמוד תורה? אני יודע שאני בחור חשוב ובחור מוכשר, אבל למה ללמוד? יש לי עוד הרבה דברים שאני יכול לעשות בחיים, להצליח פי כמה, להתעשר פי כמה. אמר לו הרבי, כי ללמוד תורה זה לחבק את המלך. לילד יש געגוע לאבא. ילד רוצה, כמה ילד מחכה שאבא יחזור הביתה, להסתכל על אבא, לראות את אבא, ועשי לחבק את אבא, לעטוף את אבא, להרגיש את החום ואת הקרבה של אבא. יהודי רוצה להרגיש את החום של הקדוש ברוך הוא, את הקרבה של הקדוש ברוך הוא, לצאת אל מעבר לעצמו, ולהתאחד. שתי חצוצרות, אומר המגיד, יהודי והקדוש ברוך הוא, זה שני חצאי צורות. הוא רוצה להתאחד עם הצורה שלו, עם החצי השני שלו. אבל איך הוא יחבק את הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא כל כך רחוק. אלא לימוד התורה זה הדרך של יהודי לחבק את הקדוש ברוך הוא. פה הקדוש ברוך הוא נמצא, ורעיון חודר לתוכו, אז זה חיבוק שלם ומושלם. אומר אותו בחור, אני מאוד התרגזתי. כי ידעתי שאני לא בשביל זה לומד. אני לומד בשביל הקריירה, ובשביל הכבוד, ובשביל ההצלחה, ובשביל הגדלות. אני לא אוחז בלימוד כזה. ומאוד התרגזתי. החלטתי שאני לא בא יותר. אחרי חודש, חודשיים, אמרתי, חבורה בישיבה, ושאלו אותי שאלה ולא ידעתי לענות. ומאותו רגע התבלבלתי לגמרי. נחלשתי בדעתי, השתכנעתי שאני כבר לא יהיה הגודל שאני מצפה. אז בשביל מה ללמוד? לכדי לימוד לשמה לא הגעתי. ומכלל לימוד שלא לשמה, גם בזה אני לא מצליח. אז בשביל מה? הוא אומר, ירדתי ועזבתי והתרחקתי. וחלפו השנים ועכשיו אני מתחיל לחזור. אני מתבגר, אני נהיה אבא לילדים, אני מתגעגע בחזרה ואני מתחיל לחזור. ורבי יואל הזמין אותו להתוועדות, והוא אומר שהוא בא פעם להתוועדות, ושמע את הרבי, את החיות שהרבי מדבר על הקדוש ברוך הוא, את האמס קייט, את הדבקות שהרבי שהוא אומר, בואי ראוי לו מומניגוי, באיזה אהבה, באיזה אמיתיות שהוא מדבר על הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני מרגיש שהוא מדבר אמת, מדבר לנשמה, זה מה שמחזיר אותי חזרה. זה הרעיון של פרק ה' בתניא. לימוד התורה, זה הדרך שלנו לחבוק את המלך. זה הדרך שלנו להתעלות מעבר לעצמנו ולעבור אחד, אבל יותר מזה, לימוד התורה זה התריס מפני הפורנות. זה היום הכוח החזק ביותר שיש ליהודי, כי התורה הופכת את קיום המצוות לשלך, להיגיון שלך, לסברה שלך, להתלהבות שלך, לתשוקה שלך. ככה מחנכים ילדים, ככה מעבירים את המסורת הלאה, וככה בעזרת השם זוכים לבני בנים, עוסקים בתורה ובמצווה עד עולם.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא. כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
כל חי תמיד איתי.